ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט מקצועי בסדרה של הפודקאסטים להעלאת המודעות מבית נובוטוק. היום אנחנו נדבר על חמלה עצמית ומיינדפולנס, גם בהקשר של גמגום. אז כולנו מובלים על ידי המחשבות שלנו, המחשבות יכולות לנהל את כל החיים ללא מודעות מספקת מצידנו. אם רגע נעצור ונתבונן על המחשבות, נראה שם הצפה של מחשבות שמונעות ממנו השתתפות, שמנהלות אותנו להתנהגות מסוימת, שגורמות לנו להתנהג בצורות שונות. מה עושים איתן? האם הן חלק בלתי נפרד ממנו? האם אנחנו יכולים לחיות את הרגע ללא מסיכים? האם יש לנו אפשרות לצמוח מהם אפילו ולהגיע למקום טוב יותר? אז אנחנו מארחים היום את עדי, עדי רימל, קלינאי תקשורת, מתמחה בנושא הגמגום ממרכז מדברים, מרכז לאבחון וטיפול בהפרעות שפה, קול, היגוי וגמגום, הדרכות הורים, טיפול רגשי וריפוי בעיסוק. וואו, איזה טייטל מרשים. שלום עדי.
שלום וברך. והתחלתי להיכנס לעולם הזה, גם ראיתי את היופי שבטיפול העצמי, כמה שזה עוזר לי, והתחלתי ללמוד מיינדפולנס גם למטפלים, מיינדפולנס לילדים ומיינדפולנס בגמגום. וכמובן, הכנף השנייה של מיינדפולנס זה חמלה, אז עשיתי קורס חמלה, ומה שהוביל אותי ללמוד אקט, שזה Acceptance and Commitment Therapy, שמיינדפולנס זה חלק קריטי ממנו, וגם חלקים מלוגותרפיה. בקיצור, כל הנושא הזה של מיינדפולנס חמלה ומציאת משמעות בחיים, כיום זה משהו שאני, זו דרך חיים עבורי. ממש, אני חושבת שזה, זה וואו אחד גדול בחיים שלי, וזה וואו אחד גדול גם בחיי המטופלים.
איזה מדהים, אז אין כמו לצמוח מניסיון אישי, לדעתי זה הכי חזק.
לחלוטין.
בואי נצלול ככה להגדרה של מיינדפולנס, מהי ההגדרה של זה?
אוקיי, אז אחת ההגדרות היותר מפורסמות זה ההגדרה של ג'ון קבט-זין, שהביא את המיינדפולנס בעצם מטיבט, הוא למד אצל מורה טיבטי, והוא הפך את זה למשהו בסגנון מערבי יותר, כאשר הוא לקח את המיינדפולנס ובנה תוכנית מיוחדת לטיפול באנשים עם סטרס וחרדה, תוכנית כזאת של 8 שבועות, מאוד מאוד אינטנסיבי, וראה את האפקט המדהים של הטיפול הזה, והוא מגדיר מיינדפולנס כקשיבות, קודם כל, זאת המילה בעברית, קשיבות, תהליך של הבאת תשומת לב מכוונת, סקרנית ובלתי שיפוטית לרגשות, למחשבות ולתחושות הגוף, כאן ועכשיו. כל מילה כאן יש לה משמעות. אז באמת מיינדפולנס משמש גם ככלי בארגז הכלים לטיפול בחרדות, בסטרס, בכאב. יש גם מרפאות כאב שממש יש בהם קורסים של מיינדפולנס כחלק בלתי נפרד מהטיפול, משמש כהדרכות הורים בבתי כלא, והיום נכנס יותר ויותר גם למערכת החינוך, כשמבינים שזה באמת מתנה לחיים.
וואו. אז אם אנחנו רגע ניקח חלק מההגדרה השנייה, מה זה אומר להיות לא שיפוטי? כאילו, עוברת לי מחשבה בראש, הדבר הראשון שאני עושה, זה, סתכל עליה באופן שיפוטי, למה? איך? וכולי.
אנחנו אנשים שיפוטיים. כל הזמן אנחנו מוצפים במחשבות, מחשבות של אתמול, של מה היינו צריכים לעשות אתמול ולא עשינו, ומה עשינו ולא היינו צריכים לעשות, ומה עשו לנו ולא היו צריכים לעשות לנו, ומה כן עשו, לא עשו לנו וכן עשו לנו, וגם כל המחשבות של מחר כך, מה אני צריך לעשות ואין לי כוח לעשות, וכולי וכולי, ואנחנו כל הזמן מוצפים, ואז אנחנו גם מוצפים ברגשות השם, למה אני כל הזמן חושבת את המחשבות האלה, למה כל הזמן אני בלחץ, למה בחרדה, למה אני לא יכולה להיות רגועה, וכולי וכולי. וכולי וכולי. אז מיינדפולנס קודם כל אומר שכולם ככה.
אנחנו זה נרמול.
נכון, נכון. ובמקום להיות ברגשות השם, אנחנו עדיף שאנחנו פשוט נתבונן בכל המחשבות האלה, בלי השיפוטיות, בלי השיפוטיות של רגשות השם, ולהביא סקרנות למה שקורה. כאילו היינו ממש תינוק שנחשף פעם חדש לאיזשהו מאכל חדש. כשאנחנו לא נאבקים במחשבות, ולמעשה אי אפשר להיאבק במחשבות, זה כמו שאני אגיד, אל תחשבי עכשיו על פיל ורוד בחדר, בוודאי שישר תדמייני פיל ורוד, אי אפשר להיאבק במחשבות, אז לא כדאי ולא צריך להעלים אותם. במקום להיאבק בהם, פשוט להתבונן בהם, להתבונן במחשבות. ואז יכול מאוד להיות שהמחשבות, מעצם ההתבוננות בהם, או הכאב, לאט לאט יתפוגגו. אנחנו ניתן להם את המקום להיות חופשיות ולהתפוגג, כי כל מצב שהוא, אם זה כאב וחרדה וסטרס ולחץ, הוא יש לו פיק מסוים והוא עובר. ואם אנחנו מתבוננים ולא נמצאים בלחץ מהלחץ, הדברים פשוט עוברים. בנוסף, אפשר גם לקחת את כל המחשבות ולצרף אותם לאיזושהי לאיזושהי בדיקה יותר קוגניטיבית, בסגנון של CBT, בסגנון של ACT, Acceptance and Commitment, אם תרצי אני אפרט אחר כך, ביירון קייטי, ולראות מה אפשר לעשות עם המחשבות. אבל קודם כל, להתבונן בהם. אני אתן דוגמה של דווקא איזשהו נזיר שמספר שהיו לו התקפי חרדה מאוד גדולים. ומה שהוא עשה, הוא ישב, עשה ככה מדיטציה, והתרכז בנשימה כעוגן, ופתאום עלתה לו חרדה מאוד גדולה. ובמקום להגיד, אוי, חרדה, אוי, שוב זה בא, אוי, לא, אני חייב להתגבר על זה, הוא פשוט התבונן בחרדה, והתחיל לדבר אליה באופן ידידותי. שלום חרדה, חזרת? עכשיו את באה לבקר אותי בגרון. אוקיי, אני מרגיש אותך. עכשיו את באה ואת נותנת לי קצוצים בכפות רגליים. וכולי וכולי, וממש התחיל לדבר אליה. כשמדברים אל החרדה, יש איזה מין הרחקה, אוקיי? אני זה לא החרדה, החרדה באה לבקר אותי. ואז, כמו שהחרדה באה לבקר, היא הולכת. וכך הוא היה עושה, כל הזמן מתבונן, מדבר, מסתכל, ויום אחד, החרדה פשוט נעלמה. התקפי החרדה פשוט נעלמו. ואז הוא אומר, וואו, נשארתי לבד.
וואו, כן. וואו, איזה חזק, את מזכירה לי שהייתי באיזשהו קורס, בנושא הזה, וגם לנו עשו איזה רבע שעה מדיטציה, ואמרו לנו, הרי ברבע שעה עוברים הרבה דברים על הגוף, הרבה דברים בראש. נכון. וכל פעם שעולה משהו להגיד, מחשבה, מחשבה. גרד, גרד, אם זה משהו שמרגישים, או קול, קול, אם זה משהו ששומעים. ובעצם, כשנתתי לזה לעבור לידי, ולא נכנסתי לזה, ראיתי שהצלחתי להיות עם עצמי, בנשימות, בהתרכזות הפנימית, ולא עסוקה רק במחשבות או במה שעובר פיזיולוגית על הגוף שלי כעת, אלא נטו אני ועצמי, איזשהו שקט, איזושהי רגיעה.
נכון.
איזשהו מרפא, אפשר לקרוא לזה.
נכון, כי המחשבות הן לא אני, המחשבות הן דומם. הם איזושהי פעילות חשמלית, ורגשות זה גם סוג של מחשבה. זה דברים שהמוח מייצר, אבל זה לא אני הפנימי, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע מה זה אני, אבל אם אנחנו מרחיקים את המחשבות, אז אנחנו יכולות, אם אנחנו מרחיקות אותם, אנחנו יכולות לא להיות מוצפות. אנחנו יכולות לפעול בצורה הרבה יותר שקולה ומבוסתת. זה לא אומר ששימוש במיינדפולנס מטרתו להרגיש שנתי ורוגע, ולא. לפעמים כשאנחנו יושבים, עולים דברים לא נעימים, ואנחנו אבל לומדים להתמודד איתם, ובמיוחד אנחנו לומדים כיצד להשתמש במיינדפולנס ברגעים שהם קשים לנו. לא ברגעים שאנחנו יושבים בשפת הים ומסתכלים על הגלים, זה מצוין לחדר כושר למיינדפולנס, וצריך לעשות. אבל דווקא ברגעים שאנחנו נחשפים לאיזשהו לחץ, אפרופו צריך לדבר מול קהל, ואז אנחנו מתבוננים במחשבות וברגשות ובתחושות הגוף, ולא נאבקים בהם.
אז בעצם גם בזמנים שהם כאילו זמני מבחן, את אומרת, גם בזמנים של לחץ, יש מצב, כאילו לא כמו שאני תיארתי, מצב של רוגע ושלווה, אלא גם בזמני לחץ, להיות שם ולשים לב למחשבות שמופיעות, ולא להיכנס אליהם, האם זה אפשרי?
כן, אז למעשה, שוב אני אומרת, המטרה של מיינדפולנס היא דווקא להתמודד ברגעי הלחץ. כן? ברגעים, כמו שהיה בתוכנית של ג'ון קבט-זין, בתוכנית הרפואית שלו, של סטרס וחרדה, או במצב של כאב, או לענייננו, שוב, מצב שאני כאדם מגמגם צריך לדבר מול קהל, ואז צריך בעצם להפעיל את זה. אני הפעלתי את המיינדפולנס ברגעים מאוד קשים בחיים שלי, שהייתי צריכה לא עלינו לבשר לאמא שלי שאחיה נפטר. והרגשתי שזה דבר שהוא גדול עליי, ושאני הולכת להתעלף ולהתמוטט, ואז באותו רגע אמרתי, אופס, נאה דורשת, נאה מקיימת, יש לך מיינדפולנס, והלכתי את כברת הדרך מהבית שלי לבית האבות של אמא שלי במיינדפולנס, בקשיבות. עכשיו, זה לא שהגעתי אליה בכזה רוגע ושנתי ועליצות ברור שלא, אבל הגעתי מבוסתת ויכולתי להעביר את המסר הקשה הזה בצורה מבוסתת כך שהיא גם תגיב ככה, כדי שאני לא אהיה כמעט על סף התעלפות מהבשורה הקשה. בכוונה נתתי דוגמה ממש קיצונית. ובמקרה הזה עשיתי מיינדפולנס הליכה ברחוב, מה שנקרא. מכיוון שמיינדפולנס זה לא רק לשבת ולהיות עם עצמנו, עם הנשימה כעוגן וכו' וכו', סוגי מדיטציות, אלא כדי באמת לאפשר לנו להשתמש במיינדפולנס ברגעים הקשים, אנחנו צריכים לפתח חדר כושר למיינדפולנס בכל מיני רגעים בחיי היום-יום. אנחנו לא נוכל להתחיל להשתמש בזה ישר ברגע קשה.
ברור.
נתחיל להשתמש בזה ברגעי היום-יום, כדי שזה יהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו.
אז בעצם, אנחנו כאן, בעצם הגדרנו בהתחלה, שההתמחות שלך היא גם בהקשר של חמלה עצמית. אז בואי ככה תחברי אותנו גם לחמלה. מהי ההגדרה שלה?
אוקיי. אז חמלה עצמית, קודם כל נתחיל עם חמלה. חמלה, יש הגדרה מאוד יפה בפאלי השפה הטיבטית העתיקה. לחמלה קוראים קרונה, לא קורונה, קרונה. וההגדרה היפה היא רטט של הלב כשהוא פוגש בכאבו של אדם אחר. נכון שיפה?
איזה יפה.
זה מקסים. חמלה עצמית זה גם משהו שמדובר הרבה כחלק בלתי נפרד מחמלה רגילה, בעיקר בתורות המזרח. במערב פחות דיברו איתנו על חמלה עצמית. מדברים איתנו הרבה על חמלה לאחר, איך לעזור לאחר, איך להתנדב, בטח כשאנחנו מטפלות, אבל על חמלה עצמית, חמלה עצמית נתפסת במערב כסוג של לפעמים תבוסתנות, ויתור, לוזריות וכו' וכו'. בעוד שתורות המזרח מלמדות אותנו שחמלה, ככל שאנחנו יותר ויותר מתרגלים חמלה עצמית, ותכף אני אגדיר מה זה, כך גם החמלה לאחר גדלה. זה פשוט שריר שמחובר יחד, אם נגיד את זה, זה לא באמת שריר, אבל ככה במרכאות, יש באמת אזורים במוח שהם אחראים על החמלה, ורואים באמת במחקרים שככל שאנחנו מפתחים חמלה עצמית, גם יש יותר פעילות חשמלית באזורי המוח של חמלה לאחר, וממש רואים את זה, את השינויים. אז חמלה עצמית היא היכולת לדאוג ולטפל בעצמנו, ולהחליף את הטייס האוטומטי של שיפוטיות כלפי עצמנו. אנחנו אנשים מאוד שיפוטיים, כפי שכבר אמרנו. יש קידוש הפרפקציוניזם. וזה בעיה מאוד גדולה. אני קוראת לזה מחלת הפרפקציוניזם, כי בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו לא מושלם. ואנחנו עסוקים הרבה הרבה בלהסתיר את חוסר המושלמות שלנו ואת הכאבים שלנו. וההסתרה הזאת גובה מחיר מאוד מאוד כבד. מחיר כבד רגשי, נפשי, בהימנעות מהחיים, באי הגשמת מטרות וכו'. אז לא לימדו אותנו את זה, ועכשיו יש יותר ויותר עיסוק בזה. דוקטור קריסטיאן נף בחול מדברת הרבה על חמלה עצמית ופיתחה את הנושא מאוד, ויש גם כבר מחקרים בנושא של חמלה עצמית וגמגום. עכשיו, את רוצה שאני אספר לך על מרכיבי החמלה העצמית?
אז אני ממש אשמח לשמוע, ואני גם רוצה לשמוע איך אנחנו באמת מחברים את זה למי שחווה חוסר שטף. איך זה מתחבר גם למקום הזה?
אוקיי, מעולה. אז מרכיבי החמלה, יש שלושה מרכיבים. זה מיינדפולנס, הדדיות בכאב האנושי, וסלף קיינדנס, מה שנקרא, דאגה לעצמי. אז קודם כל, אם אנחנו נסתכל על מיינדפולנס, מיינדפולנס מאפשרת לאדם שמגמגם להיות קשוב לרגע הזה, לא להיות מוצף במחשב, לא לתת למחשבות להציף אותו, אלא לשים לב בדיוק מה הוא עושה ברגע הגמגום, איזה סימפטומים נלווים יש לו, האם יש לו מאבק או לא, ללמוד את הגמגום, ואז באמת להתייחס לכל המרכיבים האלה. בנוסף, הוא גם יכול להיות במיינדפולנס למאזין. הרבה פעמים, אנחנו ראינו גם במחקרים שיש סוג של הטיה קוגניטיבית. אדם שהוא מגמגם, הוא חושב שרוב האנשים צוחקים עליו, או שומעים את הגמגום, חושבים עליו כל מיני מחשבות, חושבים שאני לוזר, ואוי, אני כבר... ובפועל אנחנו רואים שזה לא ממש נכון. ומה שקורה, שכשאדם מגמגם מאוד עסוק במחשבות האלה, אז באמת לעתים הוא מפספס את המאזין, ואז באמת יש תגובות ש... כביכול מחזקות את מה שהוא אמר, הנה, אני רואה, הם לא מקשיבים לי. וכאן אנחנו אומרים, לשים באמת לב, לשים לב לתגובות של המאזין, לזה שהוא מתעניין בך, לחיוכים של האנשים, ולא רק להרמות הגבה. וכל הנושא הזה בעצם מאפשר ללמוד באמת גם את עצמך וגם את מה שקורה, גם לא להיות מוצף על ידי המחשבות, אפשר לצרף את זה גם ל-CBT, למשל, לזהות את המחשבות ואז לחשוב האם הן אמיתיות או לא. האם זה נכון שכולם באמת יצחקו עליי ויחשבו שאני טיפש, אוקיי? או שלא. או שאנחנו יכולים לצרף את המיינדפולנס לאקט, Acceptance and Commitment Therapy, טיפול בקבלה ומחויבות, ולשאול את השאלה, האם המחשבות האלה מקדמות אותי לעבר הערכים שחשובים לי, או לא מקדמות? לא משנה אמיתיות או לא אמיתיות, מקדמות או לא. וכמובן יש את שיטת החקירה של ביירון קייטי וכו'.
אפשר להגיד, האם המחשבה הזאת נכונה, ואם לא, איזו מחשבה אחרת נכונה יכולה להיות, שזה כאן היפוכים למחשבות.
בדיוק, בדיוק. אז יש פה המון המון אפשרויות, וכפי שאמרנו, חמלה היא הכנף, החמלה עצמית היא הכנף השנייה של מיינדפולנס. אז חמלה עצמית זה משהו שמאוד מאוד חשוב לכולנו, וגם לאדם המגמגם. יצא שגמגמתי קצת? זה בסדר. זה לא הופך אותי לפחות. זה... מרכיב אחד. מרכיב שני של חמלה עצמית הוא הדדיות בכאב האנושי. ההבנה שלכולנו יש כאב, כולנו לא מושלמים, וזה שאני מגמגם, זה לא אומר שאני קורבן של המציאות, ושאני מסכן וזה. פשוט גמגום זה איזושהי שונות שכולם שומעים אותה. ואחד הדברים שאני אומרת, תשמעו, לי יש למשל, אפרקסיה לא ורבלית, הפרקסיה מוטורית, וכתוצאה מכך, לוקח לי שעה לחתוך סלט, עד גיל 20 לא ידעתי מאיזה צד פותחים את המפתח של הדלת, יש לי כל מיני דברים מוזרים, אבל כשתפגוש אותי, לא תכיר אותי, כשתראה את זה, תגיד, וואו, יש לה ממש בעיה. וכך, יש הרבה אנשים שאתה לא יודע שיש להם בעיה.
הייתי אומרת שונות, לא בעיה. שונות,
אתגר אני אוהבת אתגר, להגיד. כן. בדיוק. יש כאלה שקשה להם, גם אני אוהבת להגיד שונות, אבל אני אוהבת להגיד אתגר גם מתוך הניסיון שלי. כן, זה אתגר, זה אתגר לכל החיים. זה לא אומר שזה דווקא רע, כי מהאתגרים צומחים.
לגמרי.
אבל כן, זה אתגר. אז קודם כל ההבנה הזאת שוללת את תחושת הקורבנות, ואומרת, אוקיי, גם אחרים מתמודדים, וחלקם מתמודדים ממש ממש יפה, אוקיי? וכמובן שאנחנו בהקשר הזה מזכירים את כל האנשים שהצליחו מאוד על אף הגמגום, ואולי בגלל הגמגום.
בזכות.
בזכות, כן, בהחלט. יש לא מעט כאלה. והמרכיב השלישי של חמלה עצמית הוא דאגה לעצמי. Self-kindness. אני חושבת מה יעזור לי עכשיו, מה אני יכולה לבקש מאחרים, אוקיי? למשל, תקשיבו לי.
כלים, חיפוש כלים להמשך התקדמות. זה לא רק לא להתבוסס, אלא רגע לקום איזה כלי עכשיו יעזור לי. אם זה יהיה טכניקות בשביל באמת ליצור לי עכשיו קצת יותר שטף להצליח להעביר את המסר, אם זה יהיה, כמו שאת אומרת, סבלנות סביבתית, בקשה לרגע האזנה שקטה, או איזושהי תמיכה.
או חשיפה, למשל.
נכון.
פשוט להגיד, עצמי. אני מגמגם, ואז להוציא את העוקץ מכל הסיטואציה.
ממש, כן. לדבר על הפיל שבחדר.
בדיוק, כן.
ובהחלט זאת יכולת לזהות גם מה נכון לי, מה עוזר לי, מה לא. יש כאלה שדווקא יכול לעשות להם אפקט הפוך להנחיח את זה, כי אז הם משתתקים, יכול להיות כל מיני דברים.
נכון, ולכן אני אומרת שמאוד חשוב, אני חושבת בהרבה דברים, אבל באנו כאן לדבר על גמגום, זה לתפור חליפה לכל אחד ואחת. כי יש כאלה שבאים, היה לי מטופל שהגיע ואמר לי, סבתי מטכניקות, אני רוצה שתלמדי אותי איך להתמודד בחיים ולא לפחד לדבר. את חושבת שאת מסוגלת? אמרתי לו, הגעת למקום הנכון. והתחלנו לדבר על מיינדפולנס וכו'. לעומת זאת, יש לי אדם שיש לו כרגע גמגום קשה ביותר, עם מאבק קשה ביותר, אז בוודאי שכרגע אני אתן את המיקוד על טכניקות, אבל גם אני אסביר לו את הנושא של מאבק. כרגע מיינדפולנס זה פחות המוקד, אנחנו קודם רוצים ממש על ידי טכניקות פשוטות להוריד את המאבק ולהקל עליו.
אז בעצם התאמה אישית היא חובה כטיפול גם בחלק הרגשי, גם בחלק הטכני. ההתאמה האישית היא חובה בשביל ליצור את הטיפול המיטבי עבור המטופל.
נכון, וגם להקשיב למה שהמטופל רוצה מאיתנו. אוקיי? לפעמים מה שאנחנו חושבות שהוא צריך, זה לאו דווקא מה שהוא רוצה.
תאום ציפיות.
נכון, וגם לא כל אחד מתחבר לכל דבר. אז לפעמים אנשים ככה נבהלים וחושבים, וואו, אני צריך לשבת למדיטציה 20 דקות ביום, זה בקשה שהציבור אינו יכול לעמוד בה, וקודם כל אני מקשיבה, ואני מנסה לבדוק איתו מה כן הוא יכול לעשות, ולהסביר לו איך אפשר להכניס את המיינדפולנס, ובעיקר בעיקר את החמלה העצמית ליום יום. ואז ככה גם מפרקים התנגדויות. אבל כאמור, כן. ביד ביד עם המטופל ובקשיבות מלאה. קשיבות,
איזה יופי, איזה יופי, וואו, כמה בעצם יש פה כל כך התקדמות טיפולית ביחס להסתכלות השטחית של פעם, ואני מרגישה שזה מענה מאוד מדויק עבור, עבור כל השיפוטיות האנושית המולדת שלנו, הסביבתית שלנו, אפשר לומר, כי יש משהו גם באוכלוסיות שקצת יותר, ובישראל זה משהו שמועצם יותר השיפוטיות, הפרפקציוניזם, וזה כל כך מדויק. הייתי שואלת אותך, באמת, איך את מלמדת את זה? כאילו, זה משהו שנלמד רק באופן יזום כזה של מפגשים, או שיש אפשרות לאדם לפתח את זה דרך, בצורה אחרת, קריאה של חומר, איך זה עובד?
את מדברת על אנשים עם גמגום או אנשים בכלל?
אפשר לדבר על אנשים בכלל.
בכלל, אוקיי. אז בהחלט יש המון 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 חומר, רק צריך כמו הרבה פעמים לברור את המוץ מהתבן, כי יש גם דברים שהם אינם מדויקים. אז אין ספק שצריך לקרוא וללמוד ונגיד להשתכנע ביתרונות של מיינדפולנס וחמלה עצמית לחיים. אבל הרבה פעמים אנשים שעברו את הסדנאות שלי למיינדפולנס חמלה במציאת משמעות והשתכנעו ואמרו וואו איזה דבר שנית לנו את החשיבה, ואחר כך הם אומרים אוי אחרי שבוע אני מנסה להתמיד, אבל קשה לי.
זה לא פרקטי.
וזה לא, כן. זה לא עובד. ולכן, כן. אני אומרת להם, חבר'ה, זה חדר כושר. ממש. זה כמו שתגיד, וואו, יצאתי מחדר הכושר שככה הלכתי על ההליכון, ואני מרגישה אנרגיה טובה וכו'. כן, אני אמשיך את זה לחלוטין, אבל זה לא קורה. אז אחד הדברים שמאוד עוזרים, זה לעשות את זה בצוותא. אז mm-hmm. יש גם קבוצות שעושות, או גם תוכניות לאורך זמן שנפגשים ומדברים ועושים בצוותא סוגים של מדיטציות ומיינדפולנס, ומדברים על חמלה עצמית mm-hmm. ומעודדים את האנשים, נותנים להם משימות לשבוע. זה משהו שצריך לעשות אותו כל הזמן, וזה משהו שאני עושה כל הזמן, אני מקדישה לזה זמן בעצמי. לא תמיד קל, וכשאני לא מצליחה, אני מיד זוכרת להביא חמלה עצמית, לעצמי, ולהתחיל שוב לרכוב על האופניים האלה של מיינדפולנס.
איזה יופי. הייתי רוצה שככה תתני לי איזשהו משפט. מה ההמלצה שלך? מגיע אלייך אדם שיש לו גמגום, והמרכיב הרגשי הוא חובה לטיפול. מה ההמלצה הראשונית שלך ככה לאדם שמגיע? ואת מזהה את הצורך להתייחסות הרגשית.
קודם כל, אני אומרת גם לילדים וגם למבוגרים, כל כך נעים לי לשמוע מה שאתה אומר. אני רואה שזה לא פשוט לך, אבל אני רוצה להגיד לך ששווה לחכות לך. שווה לחכות ולשמוע את מה שאתה רוצה. ואני לא רוצה שתבזבז עוד יום אחד בשארית חייך, כשאתה נמנע מלהגיד את מה שאתה רוצה, או כפי שאתה רוצה, כי חבל על כל יום כזה שעובר. ואני איתך יד ביד, כדי שתוכל להגיד כל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. זאת הדרך, ויש תקווה.
וואו, את בעצם מסכמת כאן את כל המחקרים העדכניים של גמגום, שאומרים מה זה טיפול מוצלח. טיפול שלאחריו אפשר להשתתף במגוון סיטואציות, תוך תחושת ביטחון.
נכון.
לא חייב בשטף, לא נכון. חייב בעוצמה, לא חייב בכל מיני דברים שהיו פעם מאוד מאוד מונחכים. פשוט לומר את שלך בביטחון שלך, באמונה שלך בעצמך.
נכון. בעצם אנחנו גם עוזרות להם להיות מומחים לתקשורת. תקשורת זה לא אומר דווקא לדבר בשטף, אבל תקשורת יכולה להיות לשמור על קשר עין, לדבר לעניין, לדבר בצורה קריזמטית. אתה יכול להיות, ואת יכולה להיות, אנשים עם גמגום שמדברים בצורה קריזמטית שכולם ירצו לשמוע. יש לנו חוקרים כאלה שיש להם גמגום, יש שחקנים, יש אפילו שדרנית רדיו שיש לה גמגום, ועכשיו גם בארץ יהיו בחול זה כבר מזמן, קליניות שיש להם גמגום. Mm-hmm. וגם היה מלך שנעם, המלך ג'ורג' השישי עם גמגום, כולם אהבו אותו מאוד. הכל אפשרי. אנחנו צריכים להגיד לסטיגמה ביי, ולדיבור, איך שזה לא יצא, בכיף, בוא.
איזה יופי, וואו, עדי, כל כך הרבה חומר מחשבה נתת פה, ובאמת פתחת אופקים ליכולת להבין שיש פה עוד הרבה רבדים מעבר למה שנראה מבחוץ. אני מאוד מאוד מודה לך על על עצם היותך ככה כאן, ועצם זה שבאת אלינו ונתת לנו את כל החומר החשוב הזה.
העונג שלי, ותודה רבה לכם על הדבר החשוב שאתם עושים, באמת העלה על המודעות של הטיפול של היום בגמגום כפי שהוא צריך להיות. תודה רבה.
תודה גם לך.